الرخيم. נראה קצת כפרק מיותר. פשוט הנבואה שהוא צריכה לדורות, אז הכל נצרח. השאלה, מה נצרח לדורות בפרק הזה? ראינו את חלום שלמה, ראינו משפט שלמה. עכשיו מנהלים את סדר התנהלות מלכות שלמה. והיה מלך שלמה מלך על כל ישראל. ואלה השרים אשר לו. עזריהו בן צדוק הכהן, אלי חורף ואחיה בני שישה סופרים, יהושפט בן חילוד המזכיר, ובניהו בן יהודה הצבא, וצדוק ויתר כהנים, ועזריהו בן נתן הניצבים, וזבוד בן נתן כהן רעי המלך, ואחיסר על הבית, ואדוני רם בן עבדה על המס. ושלמה 12 ניצבים על כל ישראל, וחלקלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה, יהיה על האחד לחלקי. ואלה שמותם. בן חור בהר אפרים, בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש, ואילון בית חנן. בן חסד בערובות, לא סוחו וכל הארץ חפר. בן אבינדב, כל נפת דור, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה. בענה בן החילוד, תענך ומגידו, וכל בית שען, שלחו צרטנה מתחת ליזרעאל, מבית שען, דבר מחולה, עד מעבר ליוקמעם. בן גבר ברמות גלעד, לא חוות העיר במנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות חומה וברך נחושת. חינדב ולידו בחניימה, ואחימץ בנפתלי, גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה. בענה בן חושי באשר ובעלות, יהושפט בן פרוח ביששכר, שמי בן אלה ובנימין, גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון, וחמורי ועומר חבשן, ונציב אחד אשר בארץ. יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. אין פסוק כזה בתנ"ך. אין תקופה כזו. יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. מה זה? הייתי השבת בפרוטה של נחלת ישראל, שישיסטים. נחלת ישראל היה פה בשבת. הם לא היו פה בישיבה, הם היו בזה, הם באו לכאן לצפות שישית, תקלב שיעור. אוכלים ושותים ושמחים. קצת מזכיר את זה קצת, שמחים בעיקר. אבל לא יודע כמה אוכלים ושותים, אבל שמחים בעיקר. מה הפרק הזה בא לומר? זה בעצם השאלה העיקרית. זאת אומרת, מה יש פה לדורות? שהם קשורים מאוד ל... איך היה מדובר? מדובר על הפרק הבא, שזה שנראה אותו גם כן. יש מאכל שלמה. מאכל שלמה, כמובן המאכל מלכות שלמה. התבנית של מלכות שלמה היא ענקית. שלמה מולך לא רק על ארץ ישראל, יש לו משמעות מלכותית על העולם בהרחבה, לכן יש הרבה אנשים שאוכלים על שולחנו, המון חלקים שנמצאים שם. מאכל שלמה לחודש אחד 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 סיפור. אז חילקו את ארץ ישראל ואת שבטי ישראל לשתים עשר, כל שבט אחראי על חודש אחד, עובד שנה שלמה כדי לפרנס את עצמו כמובן, ואת המלך חודש אחד. ומחלקים את זה, יש ניצב בכל הארץ, הוא אחרי ליצור את המצב שכשהגיע החודש אליהם, הם מסוגלים למלא את מאכל שלמה. זאת אומרת, יש מס לא קל על ישראל, להכיל חודש את המלך, זה חד חד חד. המלך לא יכול להכיל את עצמו, זאת אומרת, זה לא התפוקה של צורך המלכות הוא ענק, אז מחלקים את מלכות ישראל ה-12, כל שבט מקבל לעצמו, יש לנו ניצב, הניצב מופיע כאן, חלק נשואות לבנות שלמה, תפת וכו', ויש אנשים הם אחראים על ארגון האוכל לחודש למלך. את כל כזה, לכן אני חושב שהביטוי אוכלים ושותים ושמחים זה למרות זה. למרות שבאמת יש להם מס רציני מאוד, והם צריכים להעמיד חודש בשנה, בכל זאת אל תדאג להם, הם אוכלים ושותים ושמחים, טוב להם. בעתיד, אחרי ששלמה יבוא, יבוא בנו רחבעם, אז יגידו בני ישראל, אם אתה פתאום אתה יפוץ אותנו, נכון? זה נמצא במלכים א', פרק, שתקוצקו שנייה אחת שם. פרק י"ב. מלך רחבעם שכם, כשכם באו כל ישראל להמליך אותו, רחבעם זה האיש שבא אחרי שלמה, רחב עם, כן, הוא יישאר בסוף עם קצר עם, הוא יישאר בשני שבטים, אבל נקרא רחב עם. והוא בא עם להליכותו, והיא כשמוע ירובעם בנבט ועודון במצרים אשר בא אחרי פני שלמה, ונדבר על זה אלה של ירובעם במצרים, וישליחו ויקראו לו, יבוא ירובעם בכל קהל ישראל, ודברו לרחבעם לאמור, אביך הקשה את עולנו, ואתה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעולו הכבד אשר נתן לנו עבדך. אנחנו יודעים שבני ישראל אוכלים ושותים ושמחים. מה זה אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן לנו ונעבדך, אסר הקל מעבודת אביך הקשה? שם הוא מתחיל, הוא יגיד בטעות, טעות שמכובדת על ידי הקדוש ברוך הוא, אבי יסר אתכם בשוטים, אבי יסר אתכם בעקרבים, וכל השם עשו פרה. אז מדובר מצד אחד, באמת באיזשהו ניסוי לא קל לישראל. הם בעצם צריכים לעבוד שנה שלמה כדי לפרס את המלך חודש. זה מס כבד. חודש לפרס את שלמה, אני לא יודע אם זה היה חודש חגים, זה היה כנראה קצת יותר לאכול, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אבל שם חודש לפרס את מלכות שלמה, זה עבודה של שנה שלמה, ויש ניצב שזה תפקידו, לדאוג למס המלך. וזה עבודה של הפרסה שלו. עכשיו, אני אתן לך, זה קושי. מצד שני, אוכלים שתים עצמכים. זאת לא, או מה שכתוב בהמשך, איש תחת גפנו ותחת אמתו. עוד שלמה. זאת אומרת, יש שני החלקים, אז כשימות שלמה, פתאום יזכרו את החלקים הקשים. אבל בעצם, טוב להם. רק טוב להם, לא טוב, אני חושב, לא טוב רגל על רגל. לא טוב סטלבט. כל היושבים שלא עושים כלום. זה טוב עם עבודה. טוב עם עשייה. כל מלכות שלמה היא כזאת. מצד אחד עובדים, קשה, מצליחים, אבל אוכלים שלמים ושמחים. בא בשמחה, יש מלכות, יש נבואה, יש סנהדרין. כלומר, המלכות היא שלמה. התקופה היא תקופה נפלאה לישראל. אבל זה לא תקופת רוגע שמחפשים לא לעשות כלום. לא, לא. עובדים קשה. לא מצליחים. גם שם תחת, יש גם זמן לשבת תחת לגלל תחת תהנה. זאת אומרת, זו לא תקופה כזאת שהם נמצאים באיזשהו עול נוראי. כי כשסגים לפסוקים, הם לא משקרים. אביך הקשה את עולו וכו', הם אומרים משהו שהם הרגישו אותו. מצד שני, זה לא האמת לגמרי, כי אנחנו משלים מספיחים. ותחת גם תחת תהנתו. אז יש שילוב ביניהם. זאת אומרת, יש קושי, יש עבודה, יש תהליך, אבל זה לא תקופה של עובדים ולא מצליחים, עובדים ולא... זה לא טוב.
אם יש שפע, אבל אולי זה לא כל כך קשה, אבל...
מה?
אם יש שפע גדול של...
יש שפע אחרי עבודה. יש שפע מתוך העשייה. יש שפע מתוך העבודה.
כן, אבל יש שפע גם בכלכלה.
נכון, יש שפע כלכלי. אבל השפע הכלכלי לא משאיר לך את האפשרות לצאת לטיולים מחוץ לארץ פעמים בשנה. זה כאילו, לפעמים אני חושב שזה האידיאל של האושר. האושר הוא כזה שאתה לא חייב לעבוד. לא תלך למשרה, אתה סופר עולה. לא תלך לעבודה, לא יקרה כלום. אתה מסודר החודש הזה. זה לא נכון. תלכים לחוץ שלמה, צריכים לעבוד. יש שפע מתוך העבודה. לא שפע שמשיך, לא לחץ נוראי. היה שזה, היה, כמו שאומר, היה שפע. אבל לא שפע כזה שהוא מתיר את האדם מובטל. או בטלן.
השאלה אם זה היה קשה להם, כי ממש חלקל...
והם חיפשו משהו שהוא בלי עבודה, כן, בדיוק. בסוף, כשיסיר את עולם, כי הם הלכו להיות עצמאים, הם יעבדו הרבה יותר קשה. כי האושר של שלמה נעלם. אחד הדברים מעניינים, שהאושר של שלמה נעלם. כל מה שיש פה, דורות הבאים אין אפילו שאריות בזה. זאת אומרת שכל עוד יש עבודה, ויש מלכות, ויש סנהדרין, ויש תורה, ויש קדושה, ויש מקדש, ויש עבודה של אנשים, זה מצוין, זה הולך. משהו אחד נפרע מהמערכת הגדולה הזאת, ונעלה. ונראה את זה ממשיך. אז זה החלק השני, החלק העיקרי של הפרק, שהוא בעצם עוסק בניצבים האלה, בשמותם. אנחנו באמת שואלים, טוב, מה אכפת לנו שהיה לו לבן גבר ברמות גילה, עדיין לו חוות יאיר ומשה. מה אכפת לנו שבענה בן החילוד היה בבית שען וכו'. מה התועלת הנבואית לדורות? מה הסיפור הזה? באמת שאלה. מה המשמעות של הדבר הזה? אולי בהמשך נראה כמה דברים שאולי... אני רוצה להתעסק קצת יותר עם השרים של שלמה. רק נחזור עוד פעם, בין השרים אשר לשלמה, אשר לא עזריהו בן צדוק הכהן, יש 11 שרים, עזריהו בן אחיו הכהן, יחורב ואחיה בן שישה סופרים, יהושפט בן אחיו מזכיר, בוא נראה את השרים, את המפקידים שלהם. אני רוצה לראות נקודה שיש לי משמעותית, אולי תוכל אפשר להבין גם את הפרק בכללותו. רבה בני השרים, סיפור הכתוב שעשה שלמה הכנה אחרת להתמדת מלכותו בקיומו, במה שסידר ביתו ומשרתיו באופן שלם להקם עליו או להנהגה. עכשיו, החוכמה של שלמה מתבטאת לא רק במשלי יקולת ושיר השירים, לא רק בתקנות עירובים ותיאת ידיים, לא רק בפילוסופיה הגדולה של שלמה, אלא בחוכמת החיים של שלמה, ראינו שהיינו משפט שלמה. זה גם סדר התנהלות הממלכה, יש לה מחשבה מאחוריה. סידר ביתו משרתה באופן שלם, להקל מעליו או להנהגה. דרך אגב, זה מה שנראה בהמשך, התפעלותה הגדולה של מלכת שבא, מהסדר הזה של השרים. וזכר הראשונה, השרים אשר היו לו, הם ממונים על העניינים התמידיים להנהגתו והנהגת עמו, כבוד המלכות. כי היה בלתי אפשרי שיעשה המלך בעצמו הדברים החלקים מהם כולם, כן? גם עוד שהוא מלך חכם מכל אדם, אי אפשר לעשות הכל. חלוקה נכונה של התפקידים. אז מי הראשונים שנזכרו? עזריה הוא בן צדוק הכהן, אלי חורף ואחיה בן שישה סופרים. עזריה בן צדוק הכהן, אומר רד"ק, לא כתב על מי, על מה מינה הוא, ואם צדוק, זה צדוק הכהן מן החיטוב, שהיה עם דוד שמשכו אותו לכהן עם שלמה. הנה עזריהו בן בנו, בן בנו היה כאחימץ, היה בן צדוק ועזריה בן אחימץ. זאת אומרת, זאת אומרת כאן הרד"ק, זה חשוב, נקודה חשובה, עזריהו הכהן, לא כתוב מה התפקיד שלו, נכון? אלה השרים אשר לו, על האחרים כן כתוב, עזריהו בן צדוק, הכהן. אז מה הוא רוצה להגיד כהן? לא כתוב מה מינה הוא, והאם זה צדוק, זה צדוק הכהן בן החיטוב שהיה עם דוד. לכאורה הוציאו אותו מהכהונה, נכון? שאת אביתר. אז מה עושה כאן צדוק? תכף נראה. צדוק אביתר כהנים, כן, זה כתוב בהמשך, צדוק אביתר כהנים שרי כהונה, ואם זה אביתר או אביתר בן אחימץ, תמנה אני, כי אביתר זרקו אותו. כי שלמה גרשו מיות כהן גדול, ואמר לו, ענתות לי אחרי שדיך, אלא מן הדומה לו, מן הדומה, כי כהן אחר היה, הוא שמו אביתר. זה לא אביתר, אביתר שהיה עם דוד, אלא אביתר, אביתר אחר. הרלב"ג אומר, לא גירש אותו לגמרי, ידמה מקור ארבע, ידמה כי אף על פי שגירש אותו מיות כהן להשם, אמר לו שיהיה חנתות, הנה הוכרח לעבוד בשעת, בעת היות צדוק בלתי ראוי לעבודה. אז יש לנו ככה, צדוק זה הכהן שבעצם מינה דוד. אחרי צדוק יש את אביתר, אביתר גירש אותו שלמה, הרלב"ג אומר, החזיר אותו לרזרבה כזאת, והרד"ק אומר, זה היה אביתר אחר. למה זה חשוב? תכף נראה. בואו תראו את השרים של דוד, מקור 5, נמצא בשמואל ב'. שם יש פחות שרים. ויעש דוד שם בשובו מעקודו את הרם בגלל מלך 18,000. ויעש הם באדום מציבים בכל אדום, שם מציבים כל אדום עבדים לדוד. ויושע השם לדוד בכל אשר הלך. וימלוך דוד על כל ישראל. פסוק שכתוב עושה לשלמה, נכון? והמלך שלמה מלך על כל ישראל. אז גם על זה דוד כתוב. וימלוך דוד על כל ישראל. ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. ויואב בן צרויה לצבא, ויהושפט בן החילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים, ושריה הסופר, ובניה בן יהודה והכרתי והפליטי ובן דוד כהנים היו. ויואב על כל הצבא, ובשמואל בהמשך, ובניה בן יהודה על הכרתי ועל הפליטי, ואדורם על המס, ויהושפט בן החילוד המזכיר, ושיא הסופר, וצדוק ואביתר כהנים, וגם אמירה העירי היה כהן דוד. לפני שנראה את התפקידים, אפשר לראות מאוד בולט, זה חשוב לראות. מלכות שלמה היא המשך ישיר למלכות דוד. חלק משמעותי מהמינויים של שלמה הם בעצם מינויים של דוד. שלמה, עם כל התרבות מלכותו והתעצמות מלכותו, הוא בעצם ממשיך בתפקידים הבכירים את אותם שרים של דוד. בעיניי, אני חושב את הפרק הזה, זה החידוש. כמעט אין דבר שיעשה דוד, שלמה כמו דוד. דוד מלכות של מלחמות, מצומצמת, קטנה יותר, גם פרוסה פחות, עסוקה בתוך עצמה בגיבוש המלכות. שלמה, מלכות רגועה מבפנים, הרבה יותר החוצה, הרבה יותר השפעה חיצונית על העולם, בגלל המקדש, ובכל זאת משאיר שלמה את השרים שמינה אבא שלו, או את בניהם. זאת אומרת, הוא כמעט ולא עושה שינויים דרמטיים בתוך המלכות. וזו אמירה משלמה. רק בואו תראו שזה, שאני לא אומר סתם דברים. יש לנו ככה. אז ראינו קודם שעזריה בן צדוק זה צדוק שמינה דוד. אז זה ממשיך, ממשיך את המשפחה שם. גם לגבי המלכים המימונים של עצמו. יואב בצורה לצבא הזה הוחלף, יושבת בחילות מזכיר. מי המזכיר אצל, אצל, אצל שלמה? אותו דבר, יושפת בן החילות מזכיר. אותו איש שהיה מזכיר אצל דוד, מזכיר אצל שלמה. צדוק בן החיתוב, אחי מלך בן יבטר כהנים. אז הצדוק בן יבטר כהנים, זה אותו דבר שכתוב אצלנו. גם בהמשך כתוב שם, צדוק בן יבטר כהנים. בחלק השני, בקור 6. צדוק בן יבטר כהנים. עזריה בן נתן, הניצבים. עזריה בן נתן, נתן זה... נתן הנביא, היה נביא המלך בבית, בבית דוד, הוא הנביא ש... אני אמרתי נביא המלך, אני צריך להסביר את זה. למלכים בתקופה הזאת יש מה שאצלנו היה צריך להיות תמיד חכם שמלווה את, את ההנהגה, הרבנות הראשית שמלווה את, את המדינה, אז יש שם נביא שמלווה את המדינה. ונתן הנביא נמצא להוכיח את דוד איפה שצריך ולעזור לו איפה שצריך. אז זה, הבן שלו ממשיך את העזרה בנתן על הניצבים. גם זבוד בנתן, ראי המלך. שניהם בנתן הנביא. הלאה. מה שכתוב כאן, קוראים לו סי, קוראים לו שריה. זה אותו אחד. רק שנייה. אליחורף ואחיה, בני שישה, סופרים. אז יש כאן לגבי הסופרים, יש סי הסופר, שריה, רק שנייה. וסי הסופר, כן. סי הסופר, אז הוא מפרשים אצלנו, סי ושישה, זה אותו, זה אותו אחד. פעם קוראים לו סי והם קוראים לו שישה, אותו שם. אז הבנים שלו, אליחורף ואחיה, הם הבנים שלו, הם הסופרים. ממשיכים לתפקיד, תפקיד אביהם. בני הוא בלעדה על הצבא, זה כבר איש שכבר היה הצבא לפני כן, מיד בהחלפה עם יואב בן צרויה, דוד בינה אותו בעצם. כל אלה בעצם מינויים של דוד המלך. אני חוזר עוד פעם. אליחורף, עזריה בן צדוק, צדוק הכהן שמינה דוד, אליחורף ואחיה בני שישה סופרים, זה בני סי הסופר, יושפת בן החילות מזכיר, גם פה וגם שם, בניה לצבא עוד ימי דוד, צדוק ואביתר, כהנים, זה מינוי של דוד צדוק, עזריה בן נתן, זבוד בן נתן, שני בן נתן הנביא אצל דוד, אחירה, אחיסר על הבית, זה משרה חדשה, אדוני רם על המס, זה מי דוד ועד רחבה. זאת אומרת, השרים באופן עקבי המשך מלכות דוד. מה בעצם רוצה שלמה לשדר פה בעצם בעניין הזה? קודם כל צריך להסביר את המשרה שנקראת סופר. יש לנו כאן סופרים. דבר שאומר סופרים מקור 7, לכתוב דברי הימים. מזכיר איזה משפט בלפניו ראשון, שהצטקנו ראשון כך שמעת. זה מזכיר, זה הסדר המשפט, והסופר הוא עסוק בכתיבת דברי הימים של המלך. מה זה, מה, למה חשוב כתיבת דברי הימים? תכף תראה. בכל אופן, במנה לגבי הסופרים, מקור 8, מדמה שהיה אחד מהם סופר בעניין המשפט והדינים, ואחד היה סופר המס ממון המלך, בין נכסיו, והשישי היה סופר דברי הימים, כתבי המלך, יש שלושה סופרים. ויש כזה שהוא סופרים, כולם קודם דברי הימים, שכתבתם יותר נכון. כששלושה מיני סופרים אשר זכרתם, היו צריכים שם. כל שכן להיות העם כבד מאוד, יצטרך לסופים רבים. באמת פלא, איך הסתדרו שם כל הזה, בלי מחשבים, בלי זה, בלי... אם אפשר לזוז בשביל מכל המחשבים האלה, זה היה לי סופר אחד, לכל עם ישראל. שלושה סופרים, רבונית, בסדר. כל אחד תפקיד בשלום. עוד סיפור ששאלו לאחי הודעי המזכיר, דרש שיפרש שהמזכיר איזה משפט בא ראשון לפני המלך, שיפסוק אותו ראשון, וגם זה מורה שהסופרים אשר זכר היו קצתם בדברי המשפט. וניתן לכם שיהיה כותב דברי הימים זכרם, וכן נקרא מזכיר. נתיה המזכיר ממונה לזכור דברי המלך והשופטים, ענייני המלך, ונכסה, ודברים רואים עליו כפי הדין. זה דורש תמיד זכותו להרוויח ממונו. וגם היום נמשך המנהג הזה, שהיה תמיד בבית המלכים, אשר איש אחד ממונה על זה ויקראו בלשון אדורם, בלשון אדום, סליחה. הרבה מכתבי, הרבה מפירוש של רבן אל המלכים, הרב מנהל ישב בחצר מלך ספרד, הרבה מאוד מהשוואות, סליחה, הרבה מאוד מהשוואות הוא כותב לפי מה שקורה בתוך המלכים עצמו. גם בני אבן ידע הצבא, ירצה שהיה ממונה לצבא, והם הגיבורים אשר המלך, ואותו להם קצין, שוטר ומשה, כמו שהיה בשר הצבא, עם ידווי. טוב, אני רוצה שני סיפורים חשובים שצריכים לראות אותם. אני לא יודע איך להכליל אותם, אבל זה פשוט מותם פה תוכל. לגבי אלי חורף והאחייה בנישה סופרים. מה מסכת סוכה? הנו תרתי קושי, דאבוקאי מקבל שלמה. שני אנשים יפים, מיוחדים, אלי חורף והאחייה, בנישה סופרים. ומאו סופרים לשלמה, יום אחד חז שלמה למלך המוות, דאבקה הציב, אמר לו, מה יציבת? אמר לי, דקביים, הנה הנה תרתי קושי, ידיעת ויחד. אני צריך לקבל מחר שתי נשמות של אחיה, של אלי חורף ואחיה, כן, לקושי. שלמה רצה להבריח אותה עם מלאך המוות, מסרינו לסעירים, שדרינו למחוז הדלוז, במקום שיקרא לוז, שמלאך המוות שולט שם. כמעטו למחוז הדלוז, שמגיעו את השער של לוז מתו, שכיב. ומחר חז לשלמה למלאך המוות דבק הבדח. אמר לו, מהי בדיחת? אמר לו, באתר דבאו מיני, תמש דרתינו, במקום שהייתי צריך אותם, אתה שלחת אותם לשם. ופתח שלמה ואמר, רגלוי דבראיני שימו לרבין בי, לאתר דמית בי, תמן מובלין יתי. רגליו של אדם מוליכים אותו למקום שצריך להגיע אליו, מוליכים אותו לשם. הסיפור הזה מופיע על שני שרי שלמה, אלי חורף ואחיה, ושישה הסופרים. מה המשמעות של הסיפור? זה שמלאך המוות צחק על שלמה, כאילו סיפר לו משהו בעצבות, ואחר כך בעצם שלמה סידר עליו לברוח, ואז בעצם הם הגיעו למקום שבו רצה מלאך המוות שיגיעו. מה המשמעות של הדבר? בואו נמשיך עוד קצת. יש עוד משהו סוגיה אחר סוגת הניצבים. וראינו מקודם שכתוב ברש"י, קלקלו את המלך, כוונה כל סעודתו, מאכל לסוסים וכל צורכי ההוצאה. זה הרבה מאוד, צריך 12. גם הרד"ק מקור 12, ולשמותם, ולשמות 12 ניצבים, לא ממונה כל אחד על השבט אחד. הוא אומר שזה לפי חלוקת הארץ, לפי עילוי הנחלות, שעשו 12 חלקים בכל ארץ ישראל, וגבוה המס בשווה. מכיוון שהשאלה היא לא איזה שבט אתה, אלא כמה נכסים יש לך וכמה אתה יכול להשלים את צורכי המלך, אז חלקו את זה, באמת שאומרים את זה בפסוקים, חלקו את זה אחרת בחלוקה הרגילה, אלא חלקו את זה לפי היכולות של האזור הזה לתת את משכורת המלך. מה שמחיב טיפה במנהל, מקור 10, עוד סיפר שהיו לו ממונים אחרים מכל הארץ לחלקל בית המלך. הוא קראה מה כתוב לציבים, לפי שהיו מתייצבים תמיד בארצות מנוים לעשר מלאכתם. קראה להתיק פרנסה לבית המלכות חודש אחד לשבט, כדי שיהיה סובב כל השבטים בשנה אחת, כמו שהחמאס סובב את כל בית מזלות בזה האופן עצמו. והממונים הזה קראה ניצבים. והיה עניין הניצבים האלה בצורכם, לפי ששלמה הגדיל כבוד המלכות עד למעלה. מלכות שלמה זה לא מלכות דוד. מלכות דוד אין מאכל דוד ואין כיסא דוד, ואין משמעות המלכותית של דוד המלך. ופתאום הפרק הזה אמרנו, טוב, למדנו על חוכמת שלמה, משפט שלמה, ועכשיו תדעו לכם מה זה מלכות שלמה. מה זה סדר הלגה המלכותית? צריך 12 איש בכל ישראל, שהוא עסוקים שנה שלמה בדאגה לחודש הזה. כי שלמה הגדיל המלכות, כבוד המלכות עד למעלה. לא משמעות, המלכות מתעצמת, גודלת, מתפתחת. ולא כמו שיזכור, פרשים רבים, סוסים הרבה. ואנשים כולם אוכלים בשולחנו, ועושים בורבותיו. מלבד זה, אותו מושל בעלים רבים, אליו גויים עבור מאפסי הארץ. מהם מגישים מנחה לפניו, מהם לשמוע את חוכמתו. ובעבור זה היה תמיד ריבוע אנשים ועם כלשונו, והולכים אחרי המלך. וזה המון המון אורחים, מצגים מכל העולם, המון תיירות חוץ, המון אנשים שבאים לראות, לדרוש את חוכמת שלמה. ושלא יכבדו מזונותיו על הארץ, אנשי השם, ולא יתייקרו המזונות בשער. ולא יחסר דבר לכל מי שיצטרך אליו, אלא באים לסביב. התחכם שלמה לסדר בכל הארץ נציבים שהיו קונים עם המון המלך המזונות והדברים הצריכים לבית המלך בכמות גדול מספיק. ושולחים אותם המזונות למקום אשר המלך חושב בו. והכל נציב ומחלקה אותו בחודש ידוע מהשנה. באופן שהמלך לא יחסר דבר בכל מקום אשר יזכיר שמו בלי יוקר השער. איש יפירו לו לקט. יש כאן שתי דברים. א', העצמת המלכות, פתאום זו מלכות ענקית, זה לא מלכות דוד, זה לא מלכות פנימה, זה מלכות החוצה, זה מלכות שהיא מקרינה עולם חדש. רצה שלמה, המחשבה השנייה, ולכן יש צורך כזה. מעבר לזה, שלמה לא רוצה להעמיס את העול הזה על שבט יהודה, או על המלכות שלו כשבט חסרה, אלא לחלקל בשווה את זה שעם ישראל יישא בנטל, בלי שהיה לה שער. חשיבה חברתית, וזה לא רק שיהיה טוב למלך, אלא שגם יהיה יכולת כלכלית של עם ישראל לעמוד בזה. חלוקה ל-12 היא חלוקה שמאפשרת לעם ישראל לעבור את התקופה בלי להיות חיים על הקצה או לחשבון. כמו שאמר מסורים אתם ונסוסים, ולהריך ישבו על המקום שיש שם איש כמשפטו, כבר נעשה זה בצורה חכמה. מה כל זה בא להראות לנו? וכאן אני חושב שזה עיקרון שצריך ללמוד אותו מופיע במדרש, מקור 14. ביטוי שמופיע גם בתורים יותר פנימיים. מה כתוב? אותו מקור, דבר אחר. פרשת בו. החודש הזה לכם. עד עוד הכתיב, יפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי ירח. עד שלא הוציא הקדוש ברוך הוא ישראל ממצרים, ברמז הודיע עליהם שאין המלכות באה עליהם עד 30 דור. נקח 30 דורות. שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים, החודש 30 יום, ומלכות שלכם 30 דור. הלבנה בראשון של ניסן מתחילת להעיר, וכל שהיא הולכת מהירה עד 15 ימים. ודיסקוס שלה מתמלא, הלבנה חסרה, היא הולכת והולכת גודל, עד שמגיעה ל-15 וזה ירח מלא. וב-15 ועד 30, או אור שלה חסר. ב-30 אלה נראית, סדר הירח המפורסם, כן? עד 15 עולה, ב-15 עולה עד 30. שלא נראית. כך ישראל. 15 דור מן אברהם ועד שלמה. אברהם התחיל העיר שנאמר, ירים ירים מזרח צדיק. יקראו לי רק לא. בא יצחק אפרו ועיר שנאמר, אור זרוע לצדיק. ויעקב הוסיף אור, שנאמר, ותהיה אור לישראל, אור ישראל אש. אחר כך, זה כבר שלושה, כן? אחר כך, פרץ, חצרון, רם, אמינדב, נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, כיוון שבא שלמה, נתמלא דיסקוס של לבנה. שלמה, ירח מלא. מה שיופיע ברב בורות, תראה בהמשך, סיהרה בהשלמות. ירח מלא. קורסי שבין דינור. אלא מה הקדוש ברוך הוא שואל בסופו למה סופו, שואל בכל המלאכים, שנאמר, יודו לך שם כל מלכי ארץ, כך שלט שלמה מסוף העולם ועד סופו. כל השמו, משמעותו, גודלו, עוצמתו. וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה, ומביאים איש מנחתו. לכך נאמר, וישב שלמה על כיסא השם למלך. יושב כמו כיסא השם. הקדוש ברוך הוא לבושו, הוד והדר, ונתן לשלמה הוד מלכות, שנאמר, ייתן לו הוד מלכות. בכיסא של הקדוש ברוך הוא כתוב, ודמות פניהם כפני אדם ופני אריה, ובשלמה כתיבה למסגרות אשר בין השלמים, אריות בקר. כתוב בכל דבר כמעשה אופן ומרכבה, וכסף שקדוש ברוך הוא, אין דבר הנוגע, שנאמר לא יגעוך הרע, ושלמה כתיב, אין שטן ואין פגע רע. הקדוש ברוך הוא עשה שישה רקיעים, השביעי יושב בכיסאו של שלמה כתיב, שש מאות לכיסא, יש לנו במדרש עוד הרבה הרבה השוואות. מה המדרש רוצה לומר? אולי פה צריך להתבונן, אולי המדרש כבר אמר לו, אבל צריך להפנים אותו. מלכות שיש בה הכל, יש בה, מה זה אוכלים ושתים ושמחים? מה זה רבים ככל אשר שפת לים לרוב? מה זה איש תחת ונפש אחת לעינתו? יש מציאות שיש בה שיא של הופעת מלכות בעולם בכלל, ומופיעה בישראל בקדושה. לא מלכות חומרנית, לא נמשכת אחר החומר, לא מדרדרת החומרים. שלמות של קדושה, שלמות של תורה, שלמות של הצלחה, שלמות של שליטה בעולם. וישב שלמה על כיסא השם למלך. והשלמות הזאת מתבטאת, יש לה ביטויים טכניים בתוך ההתנהלות בתוך הארץ, ויש לה ביטויים רוחניים שמופיע במשפט שלו, בחוכמה שלו, שמופיע גם בהמשך, עם מלכת שבא ועוד בניין המקדש בעיקר. אבל זה בעצם דברים שהם מופיעים סוג של ירח מלא. ש15 דורות מאברהם אבינו, הגיעה השלמות הזאת לידה. מה שיהיה משלמה ואילך, עד החורבן, זה דורות של חיסרון יותר. הירח מלא לא מצליח להחזיק אצלי. אבל יש משמעות גדולה מאוד להופעה של, הופעת שיא מלכות השם. עכשיו, שלמה מבין שזה לא מה שנעשה, זה הכל הוא. אני מבין שזה בעצם ההופעה השלמה של מלכות דוד. הוא לא, הוא אומר, הירח המלא, בנבטו הגדולה, ככל שיותר חכם, אין ביטוי של גאווה, אין ביטוי של חומרנות. כל תקופת שלמה המלך. זה הכל הישגים ענקיים של מלכות שמלאה קודש ואין בה אפילו פעם אחת ירידה של לא חומריות ולא גאווה. יש סוסים. יש הרבה אנשים, כמה בעיות שאנחנו נראה שם אחר כך, אבל זה בעיות בפינות של שלמה ולא בעיקר שלו. עיקרו של שלמה זה הופעת מלכות שמיים, והוא ממשיך בעצם, הוא רואה את עצמו ממשיך דוד אביו. למרות שהמלכות מתעצמת, כל המינויים שלו להמשך מינויי דוד. והחלוקה ל-12, החלוקה לשבטי ישראל, או לאזורי ישראל. השמירה, למרות שזה המלכות שלכאורה הייתה יכולה להתפרס לכל העולם, אין שר אחד מבחוץ. מלכות ישראל. נראה במקדש כן דברים כאלה, דברים אחרים, יש שותפות של אומות העולם. אבל בשררה לישראל, רק אנשי ישראל. ורק אנשים של מיני דוד. ומתוך הניצבים זה בתוך הארץ. למרות שהיה יכול לקבל מנחות מחוץ לארץ. אבל העיקרון הוא המשך שמירה על אותה טהרה מלכותית שמופיעה את מלכות דוד, שממשיכה את מלכות דוד, שהיא עושה להיות חלק מה-15 הראשונים מאברהם אבינו, כי מביאה לידי ביטוי את הגודל לפי הופעת כיסא השם. הוא רואה בזה את הידיעה. אני חושב שהפרק הבא, תראו כמה, גם זה כמה פרק הבא, כמה רחבה וגדולה מלכות שלמה, מצד אחד, וכמה היא שמרנית ביחס להמשך דרכו של דוד המלך. ולא מחדשת בגלל. תחדש בעוצמות, תחדש בגדולה, תחדש בהמשך, בהשפעה הציבורית, הכללית, הבינלאומית. אבל היא לא רוצה להיות אחרת מאשר המשך מלכות דוד. כמה קל ליפול לזה, יש לך הכל. אנחנו מכירים את וישמע נשורים בלבד. שזה נקודה שחופה את כל הדורות. אין דבר כזה פה. אין השמנה. אני אמרתי, עובדים, יש הרבה שפע. שפע בעבודה, שפע בעשייה, שפע בברכה, בהצלחה של המעשה. לא בבטלה, לא בהפך, באים לשמוע חוכמה, באים להגדיל את היכולות. אז יש משהו בקוראים על ירח מלא, תקופה כל כך נדירה של 40 שנה של מלכות שלמה, שלא היה לנו כמותה, חכים לזה ימי המשיח, אין משהו כזה. שבו כתוב שבני ישראל מצד אחד עובדים קשה, זה מה שכתוב בפרק י"ב, אבל אוכלים ושותים ושמחים. עמלים רוחנית, הם מצליחים. אבל זה לא הצלחה שמשביתה אותם, או שמנמיכה אותם, או שגרמת להם לביתה. אין משמע לשמור ביוון. זה לא קיים. לא אצל שלמה, לא אצל דור. יש נפילה גדולה אחרי התרסקות אחרי דור. אני רוצה לראות למה זה קרה שם, זה התפלגות הממלכה. אבל בתקופה ששלמה מלך שולט, זה הופעת, המשך המלכות הצנועה של דוד המלך, מצד אחד, בהתרחבות עוצמתית גדולה מאוד, אחרת לגמרי בעצם ממה שמתגלה אצל דוד, אבל שמירה על אותו קו פנימי של דוד המלך. שלמה רוצה לבנות את המקדש, הוא יגיד, זה מקדש דוד. זאת אומרת, זה תמיד, כל המעשים שלו היו תמיד במקביל, ולכן גם כשיחטא, אז תגידו, זה לא כמו דוד, שזה האלבון הכי גדול. זה שם הסיבה, שם התאוותה, לא אגיד שהוא חטא, הוא לא חטא, אבל זה כמו דוד, לא כמו דוד. כבר לא שמענו על כל הדוד, זה כבר לא חסר. אבל שזה מה שבא הפרק בא לומר, התרחבות ענקית, 12 נציבים, הפרק הבא, מאחל שלמה, כי זה שלמה, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא מכירים בכלל את דוד המלך, צרכים אחרים למלכות גדולה מאוד, התרחבות והתפרצות גדולה, ויכולת שמירה מאוזנת על נקודת הקודש הפנימית של דוד המלך. דיבתי בשרים, דיבתי בשמירה על הניצבים, שמירה מישראל, כולם מתוך אותו מערך שבטי של שבטי ישראל, אין פריצה החוצה, שומרים על אותו מהלך פנימי. אני חושב שהסיפור הזה עם אחיה ואלי חורף, מה עם התמימת השליטה של שלמה המלך? זאת אומרת, יש לו שיח ושיג עם כל המדורים, כל מלאך המוות. יש איזה מרחב ענק של יכולת תמרון ושליטה, הוא יכול לזרוק אותה עם השעירים למקום שנקרא לוז, אין לו מושגים על הדברים האלה בכלל. והוא רחב, הוא גדול, הוא מלך עוצמתי, זה ירח מלא, אין דבר כזה. גם לאחים הצדיקים שבוע אחריו, בלילה של פניו, אף אחד לא יגיע לחלק מזה. אבל זה לא מוציא אותו מהאיזון של המשך מלכות דוד. זה הדבר הנפלא פה, כמו הסיפור הזה. זאת אומרת, התרחבו את החשבון ה... הגמרא מסכת ברכות, רב ששת, סגי נהוריו. אתה עיוור. אבו קאה זה כולי אלמה להקבול ליפי מלכה. וכמה מזל הבעלים רב ששת. כל הלכו לקבל פני המלך, מלך גוי. והוא הלך אחריהם רב ששת, הלך איתם. אשכחה הוא צדוקי. פרש אותו צדוקי אחד, רצה ללעוג לו שהוא עיוור. אמר לחץ ולנהר הגן אליה. בסוף שם ברשי שם. הקדימה שתים הולכים לנהר לשאוב מים. השבורים להיכן. כלומר, למה הולכים? אף אתה שאתה סומה, לא תראה איתכן את הקרובות של המלך. מה אתה בא לראות? צחק עליו שהוא עיוור. תראה אותו צדוקי. מה אתה בא לראות? אמר לרב ששת, תחזי, לידן עטפי מנח. תראה שאתה יודע יותר ממך מתי מגיע המלך. חלף גונדה כמה הייתה. חלפה הקבוצה הראשונה של החיילים. כי כאב שכשהגיע הרעש גדול, אמר לה, הוא צדוקי, את המלכה. אמר לרב ששת, לא קעתי. זה לא המלך. צדק. חלף גונדה תניאנה, כי כאב שכשהיה סבר ברעש, אמר לה, הוא צדוקי, יש את הקעתי מלך. הנה, הגיע המלך. אמר רב ששת, לא קעתי מלך. עדיין לא. חליף תליטאי, הגיע הקבודה שלישית. כי קשת כשעברה בשקט, אמר לרב ששת, ודאי, יש את קעתי מלך. צדק. ראשית בשקטה, הגיע המלך. אמר לו, הוא צדוקי מנהלה, אמר לי, דמלכותא דארה כאין מלכותא דרכיה. הכתיב צא ועמדת בהר לפני השם. הנה השם עובר רוח גדולה וחזק, אפשר קרים שבר צלעי לפני השם. לא ברוך השם. לאחר הוא אחרש, לא ברש השם, לאחר רש אש, לא באש השם. לאחר האש, כל דממה דקה. יש כלל כזה. מלכותא דארה כאין מלכותא דרכיה. הסדר של הופעת מלכות, רק כאן מדובר במלכות אומות העולם. ממלכים, יש טקס של העצמת נשיא למעצמה הגדולה בעולם. זה היה שבת, שישי. פעם ראשונה שמכירים שם פרק תהילים, הרב שמדבר, לא יודע, שיהיה אחרי הצהריים. היה שם שאלות הלכתיות, איך מותר לבת שלו לחזור לארמון, לא יודע, באמת שאלות. דיונים הלכתיים, מלכות ארצות הברית. אבל מלכות הדרכיה, מלכות הדרכיה, מה זה בעצם אומר? זה אומר שההתנהלות של העולם בדרך של מלכות מקפילה להתנהגות האלוקית בעולם. זאת אומרת, לא שכביכול לא משווים אף אחד לאף אחד למעלה, כמובן. אבל ההתנהלות המלכותית היא התנהלות אלוקית, נובעת מהנהגה האלוקית. ולכן, הכבוד שנוהגים במלך, רב ששת הולך לראות את המלך של מי? של רומי? מה העניין? לברך את ברכת...
נדים,
או
נסגר.
נסגר להבחין. אז הוא הולך לראות, אפילו לא רואה, אבל שאתה לא כמעט, אפילו לא רואה. אבל יש גם חוויה של הופעת מלכות שמיים. כי סדר מלכות טרקיה, דערה, כי מלכות טרקיה. המושג מלכות, זה היה בשביל להתמנה על מלכות. רכזה, חברות, תגידה, לא משנה. ההופעה של מלך זה הופעה של בעצם סדר הנהגה האלוקית בעולם. לא כל אחד זוכה לתואר מלך. עוד מוצלח, ושר, וחשוב, אבל לא מלך. מלכות, כשעוסקים מלכות ישראל, ודאי מלכות שלמה, סדר הופעה מלכות שלמה, ודאי לפי תורות יותר פנימיות, כשאומרים מי השרים, ומי הניצבים, ומי אחרי מלכות שלמה, זה סדר הופעה מלכות שמיים. וחשוב לנו לדעת מי השרים של דוד, מי השרים של שלמה. ההתנהלות של מלכות כשרות בישראל, מלכויות של, 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 של קודש, של דוד, של שלמה, גם של שאול, מלכויות של צדקות, של קדושה. מלכות הדעה, גם מלכות הדרכיה. יש לנו עניין בסיפור הזה של הופעת המלכות. איך הופיעה מלכות ישראל? כמה שרים יש, כמה... אומרים שאפילו השאיבה מהמקורות, מהמסורת, היא בעצם השאיבה... יש לזה שורשים. השורש במלכות הזאת של... אנחנו אומרים שלא מתמנה אדם על הציבור, אפילו ראש גרגותא, אם לא אומרים לו מלמעלה. מעניין, יש לו מינוי, יש לו... אתה חושב, הוא כן ראוי, הוא לא ראוי, הוא מתאים, הוא לא מתאים, הוא כזה, הוא אחר, יש לך כל מיני טענות עליו. מה השני המלך, יש לו... זה נשמע, מיוחד. להתמנות למינוי הזה. שלמה המלך, על אחת כמה וכמה, שזה מלכות ישראל הגדולה, הערך המלא, כן, מלכות הדרכיה. כבוד המלכות. כבוד מלכות שלמה. המרד הראשון שיעשה ירובעם, מול שלמה המלך, בסוף סוף ימיו, אחד להגיד שהוא חלץ תפלים לפניו. כאילו, ביטוי קל יחסית של זלזול. אי אפשר לסבול את זה. זה כבוד המלכות שמלכות שלמה, זה לא, לא, לא עובד שם. אבל יש משהו במסכום השבוע, גם מסכת שבת, תפי"ד, 16. אמר בר בחסיא, אמר רבך, אמר גוריא, אמר רב, אם יהיו כל הימים דיו ואגמים, אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים, ושם המיריות וכל בנם לבלרים, אין מספיקים לכתוב חללה של רשות. מה יקרא, אמר משרשיה, שמיים לרום וארץ לעומק, ולב מלכים אין חקר. מה זה אומר, מה זה החללה של רשות? עומק ליבם, שהוא צריך להיות לו לב לכמה מדינות, למסה קצור, לכמה מלחמות, לכמה משפטים, הכל ביום אחד. פעם שמעתי את, אני חושב שזה היה יצחק שמיר, שדיבר על שעות העבודה שלו. פעם היה איזה רעיון סוציאלית. אז ממש עובד מחמש בבוקר ועד אחת בלילה, זה בעצם שעות העבודה. ושרת ראש הממשלה ממשלת ישראל. ושיש כל כמה דקות קצובות, קבלת החלטות קריטיות. אני חושב שאתה, אם אתה, לא יודע מה זה, איך זה להיות רמטכ"ל במדינת ישראל? כמה ידע אתה צריך לזה? כמה החלטות צריך להחליט ברגע אחד? לחתוך דברים עד אחד, במהירות כזו. כל שכן מהשר הביטחון, זה ראש הממשלה, זה אחריות גדולה. חללה של מלכות. מה זה חללה של מלכות? לכמה תשומת לב וכמה זרוע צריך לאחוז בת אחת? לא כולל חקירות. אבל זה משהו שהוא הוא כל הזמן, כל כמה דקות, צריך לקבל החלטות. זה חלה של מלכות, לב מלך ביד השם. ושאי אפשר ללב אנושי, במיוחד במלכויות כאלה דינמיות, להחזיק את כל זה, אם לא לב מלך ביד השם. אז אתם אומרים על סדר הופעת מלכות שלמה, וכאן הכתוב מפרט מה שלא מפרט לשום מקום אחר, לא מפרט לדוד ככה, לא מפרט לאף מלך אחר ככה. אבל הסדר הופעה מלכות שלמה, כי זה מלכות שמיים, כי הוא סדרי הפרטים שלה, הם חשובים. וההתפעלות של מלכת שבא, כשנחזור על זה כמה פעמים, היא מהפרטים, מהיכולת לאחוז את הפרטים. איזה עוצמות לב יש לשם המלך, שמהשרים הזוטרים ועד השרים הבכירים, הכל מסודר. כל ידוע, כל אחד בתפקיד שלו. כל אחד, ושלמה אחד אוחז בכולם, יודע כל אחד מה העניינות. כל אחד בתפקידו, אחד עושה את תפקידו. יכולת עצומה. זה לא התפקיד והכבוד, השרה והרכב, ואני יודע מה עוד. אבל זה באמת היכולת להכיל את כל זה. להכיל את הלב, את כל המציאות הגדולה הזאת. שזה באמת מופלא מאוד, משמעותי מאוד. אז אני חושב לסיכום שהפרק הזה בא לומר, עד עכשיו עסקנו בדברים ספציפיים, חוכמה ומשפט. עכשיו הפרקים האלה של פרק ד' זוהר עוסקים במלכות שלו, הנהגת המלכות, קיים משמעותית, גם במינוי השרים, גם במינוי הניצבים, בעצם בקריאת שם מלכות שמיים של המלכות הזו, וברצון של שלמה להמשיך מלכות דוד, שהיא הייתה מצומצמת וקטנה יותר, ומכוונת מטרה כלפי מעלה יותר, ושלמה הולך לצליח עם כל ההתרחבות הענקית, לשמור את עצמך מכוון לדוד המלך. שלא המרחב הענק ולא הפריסה הגדולה מוציאה אותו מהריכוז מול דוד המלך. הכל זה המשך מלכות דוד. לשמור על נקודת הקודש הפנימית, אותה נקודה שמחבר אותו לדוד המלך. זה בעצם היכול. זה הצעוצון של מלכות שלמה. שלא מתראה, בדיוק הפוך יעשה רחבם. רחבם יגיד איך רחבם יפתח את מלכותו, אבי יסר אתכם בשוטים, אני יסר אתכם בקרב. אני, הוא יותר מזה אמר, ברוב טעותו, הוא אמר, קוטני אבה עם מותני אבי, כך הוא פותח. רחבם, בן שלמה, קוטני, הקוטן שלי יותר רחב עם מותני אבי. אני אתה לא מה שלמה מלך. זה סרט החי. הוא רחבם יהיה קצרם. הכי קצרה שיש. אבל דוד, שלמה מלך, רחבעם הולך בדרך הזאת, והוא מנסה להיות יותר משלמה, אז הוא נהיה הרבה פחות. דוד שרוצה, שלמה שרוצה להמשיך את דוד, להיות יותר מדוד, בעוצמות המלכות שלו, אבל הוא חובה לדוד. טוב, בבקשה.